אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום אחת פלוס חמש בעקבות חמישה סופרים אמריקאים יהודים. פיליפ רוט, גרייס פיילי, פול אוסטר, מייקל שייבון ונתן אנגלנדר. החמישה הזאת גם מאפשרת לסרטט שלושה דורות של כתיבה יהודית אמריקאית מן המחצית השנייה של המאה ה-20 ואל תוך המאה ה-21. שלושה דורות שכתבו את האנגלית של השכונות והרחובות שבה הם גדלו ובגרו, החוף המזרחי של ארצות הברית, בדרך כלל ניו יורק, ברוקלין, ניו ג'רזי, אבל גם מקומות אחרים, וכל הקולות הללו מטובלים לא אחת ביידישקייט וגם בפסוקים מכתבי הקודש, כשהמבט מופנה משם לכאן לישראל ומנסה לא אחת גם לשלב את הפעימה שלנו כאן בישראל בשם היהודי האמריקאי. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for a bed. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ספרות יהודית אמריקאית? את זה אני אנסה לברר עם האורחים שלי, אוהביה הגדולים של הספרות הזאת, המתרגם והעורך פרופסור מוקי רון, הסופר מתן חרמוני, המתרגמת אסתר דוטן, ובמאית התיאטרון רוני בודצקי. נתחיל עם פיליפ רוט, יליד שנות ה-30, שבסיפוריו ניסה לחשוף את ערוותם של יהודי ארצות הברית תרתי משמע, וכתב עליהם כמישהו שכותב על הפרעה נפשית. רוט קנה לו מעמד של כוכב מצד אחד, ועוכר ישראל מצד שני, בעיקר בזכות הרומן שלו, מה מעיק על פורטנוי, שבו הגיבור אלכסנדר פורטנוי מעונן ללא הרף ומנסה להימלט מבית אביו ואימו שמייצגים עבורו חיים של סירוס מצד אחד ובדיחה יהודית מצד שני. על כל זה הוא מספר בספר שהוא למעשה המונולוג שהוא נושא בפני הפסיכיאטר שלו. דוקטור שפילפוגל, אלה החיים שלי, החיים היחידים שלי ואני חי אותם באמצע בדיחה יהודית. אני הבן בבדיחה היהודית. רק שזאת לא בדיחה. בבקשה, בבקשה, מי הטיל בנו מום כזה? מי עשה אותנו כל כך חולניים והיסטריים וחלשים? למה, למה הם עדיין צורכים? תיזהר, אל תעשה את זה, אלכס, לא... ולמה לבדי במיטה בניו יורק? למה אני עדיין משפשף בלי תקווה את חתיכת הנקניק שלי? דוקטור, איך קוראים למחלה הזאת שלי? זה הסבל היהודי ששמעתי אליו כל כך הרבה? זה מה שהגיע אליי מהפוגרומים ומהרדיפות, מהלאג ומההתעללויות שהעניקו לנו הגויים במשך 2000 השנים היפות האלה? או, הסודות שלי, הבושה שלי, דפיקות הלב שלי, הסמכות שלי, הזיעה שלי, הצורה שבה אני מגיב לתמורות הפשוטות בחיי אדם. דוקטור, אינני יכול עוד לסבול את הפחד הזה מכלום. ברך אותי בגבריות, עשה אותי אמיץ, עשה אותי חזק, עשה אותי שלם. שלום לסופר מתן חרמוני.
שלום, שלום.
מה מעיק עליך?
מה מעיק עליי? צער העולם, כמו על כל סופר יהודי.
אז אני קראתי מתוך הרומן מה מעיק על פורטנוי, ועד היום זה באמת נחשב לאחד הרומנים, רומן מפתח של הסופרים היהודים האמריקאים. כל מה שכתוב פה מזכיר לי גם את הסרט של וודי אלן עם האמא שלו הזאת שמופיעה בשמיים. אז מי זה פיליפ רוט? למה הוא נחשב באמת לאחד הסופרים המשפיעים ביותר גם על הדורות שבאו אחריו?
אני אתחיל דווקא עם באמת משהו התייחס לקטע שקראת, כי אני חושב שאיפשהו המפתח תמון שם, בהרבה מובנים. כל אותם היהודים מהפוגרומים וכן הלאה והלאה, כל זה המסע היהודי שהביאה הגנטיקה של האימא ושל מאירופה לאמריקה, אוקיי? אבל אצל פיליפ רוט זה נשאר, זאת אומרת, הוא מצליח לעשות, הוא אחד היחידי, הוא, בואי נגיד שהוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר, שמצליח להביא, לאיכשהו לקשור את העבר היהודי להוויה האמריקאית. כי הוא מתבונן בזה לא באמת בפחד אמיתי. הוא מתבונן בזה כאיזה מין, איזה לא מודע, או אולי איזה מה שנקרא מאוים פרוידיאני, כן?
כן, יש הרבה פרויד, יש ממש ציטוטים שלמים מפרויד בספר הזה.
ברור. שפילפוגל כאמור היה פרוידיאני, כן?
כן. הפסיכיאטר שלו.
הפסיכיאטור, כן. אז גם פיליפ רוט עושה פה איזשהו, העמדה שלו היא אירונית בעצם. אומר, בוא אני אספר לכם את הסיפור, אני אשתמש בכלים, אבל אני אספר לכם את הסיפור הזה, איך הוא באמת היה, איך בעצם מה שהחיים שלי היו בנויים מלשבת ולעונן, מוצא את כל הווריאציות, אני חושב שאפשר אולי,
על אוננות,
כן, לקרוא לאוננות.
אז זה בעצם רומן שהוא למעשה מונולוג, שהוא יושב בפני הדוקטור שלו ומגולל את סיפור חייו, מאמא שלו שרוצה שהוא יהיה ילד יהודי כשר וטוב, וגם אבא שלו, סוכן הביטוח אגב, שמוכר פוליסות לצבעונים, מה שגם כתוב בספר, לקושים, גם בתרגום החדש של אסף גברון. אז גם הנושא הזה של הבן גזעי נכנס פה בדלת האחורית בספר הזה, כי זה עוד קבוצה של המיעוט, והוא סובל מעצירות, והוא רק רוצה לברוח מזה, להתאב בשיקסות ולזיין כל היום, ואם לא לזיין אז לעונן, ולא להרגיש השם.
הוא רוצה להציג איזושהי ריאקציה, הוא רוצה לעשות את זה בצורה קצת סליזית, כן? מול על הפעם ועל חמתם של ההורים שלו, וכמה שיותר שגם ידעו שהוא עושה את זה.
וזה מבוסס, זה ספר
של... זה אומנם היה ספר שתרם הרבה ל... חופש המיני, אבל זה היה גם ספר שגם הראה שאתה עדיין מאוד קשור, שכל הנוירוזות שלך כן. עדיין קשורות לעצירות של אבא שלך ולמיניות הבאמת הלא ברורה של אמא שלך. ועכשיו, אם אני יכול להגיד עוד משהו, יש פה גם בעניין פיליפ רוט, או יותר נכון, אלכסנדר פורטנוי
הגיבור שלו.
פסיכיאטר, אוקיי? בספרות היהודית, העניין של מונולוג הוא עניין מאוד חשוב. אולי היצירה היהודית המובהקת ביותר של המונולוגים, שגם חזרו אליה בארצות הברית בדרך שונה בשנות ה-60, דרך כנר על הגג, כן, זה טוביה החולף, זה המונולוגים של טוביה.
כן.
אבל טוביה הייתה לו סיבה לשאת את המונולוג הזה. טוביה פגש את שלום הלחם ושפך את הלב. פיליפ רוט מבין באיזשהו אופן, הוא יותר נכון לא שהוא מבין, הוא אומר... שאין יותר אפשרות לשאת מונולוגים בספרות. אתה צריך הצדקה נרטיבית, מה שנקרא, בשביל מונולוג. הדבר, המקום האחרין שאתה בו יכול לשאת מונולוג חשוף, משוחרר לחלוטין, זה אצל הפסיכיאטר.
תנסה לסרטט לי גם כמי שחקרת גם ספרות יהודית, ספרות יידישאית, אמריקאית, ככה זה התחיל בעצם עוד במאה ה-19, וגם הזכרת את שולם הלחם וסופרים אחרים שבאמת ברחו מאירופה והקימו ליידיש מרחב ספרותי מרתק, שלא כולו גם הגיע בכלל לקוראים הישראלים.
נכון.
ואת זה חקרת וכתבת על זה את הדוקטורט שלך. איפה הם נמצאים בתוך הדור הבא, בדור של פיליפ רוט, שכותב בתוך המחצית השנייה של המאה ה-20, על רקע אולי ה-60s, נערי ונערות הפרחים, אהבה חופשית. מה הקשר ביניהם?
הרומן היידיש הכי גדול והשלם ביותר שנכתב בארצות הברית על אדמת אמריקה, היה בכלל רומן באנגלית, זה קול סליפ של הנרי רוט,
כן.
ואולי שינה כמו שהוא תורגם לעברית. עכשיו הספר יצא ב-1933, זאת גם השנה שאלכסנדר, שגם פיליפ רוט, אבל גם אלכסנדר פורטנוי נולד.
כן, אצלו תמיד הוא מטשטש בין הספרות לאוטוביוגרפיה, זה מבוסס תמיד על החייו.
אבל זה גם נולד בשנה שבעצם ספרות יידיש עברה להיכתב באנגלית, במין אנגלית מלוכלכת, כזאת שהיידיש נספגת בה, הנרי רוט עושה את זה, ואחר כך גם סול בלו וברנרד מלמוד, אבל בצורה המובהקת ביותר הנרי רוט ואחר כך פיליפ רוט. אז בעצם גם כאן זה יש איזושהי, היהדות אצלו היא בעיקר הגרסה האמריקאית שלה, ואיזשהו אינסטינקט שהולך אחורה, יותר אינסטינקט מידע.
אבל זה גם קשור, אני אומרת שוב, לתוך התקופה הזאת של ה-60s.
אבל תזכרי שזה בכל זאת אמריקאים.
כן.
כן, והאמריקאים הם מאוד מאוד שמרנים. גם ההיפים הם בסופו של דבר היו בחלקם הגדול, אנשים מאוד מורגנים, מאוד שמרנים, כן, והוא צריך לזעזע אותם. כי האהבה אצלו זה לא אהבה של אוי, בואו נשים פרחים בשיער, ונעשה אהבה חופשית כאיזה אידיאל. לא, הוא יודע שהוא סוטה, שהוא רוצה לשכב עם נשים בלונדיניות, הוא יודע את זה היטב.
אפילו עם אמא שלו באיזשהו מקום, אם אני לא טועה, זאת אומרת, הוא לוקח את הסטיות שלו עד הסוף. גרשום שולם, בספר שלו דברים בגו, מצורף שם איזה אחד מהרשימות שלו שהוא יוצא נגד הספר הזה, בשנת 69. גרשום שולם כותב, הרומן הזה מסוכן, סימן קריאה. זאת ספרות אנטישמית. קם בחור יהודי, היודע את האהבה והסממנים המציאותיים, ועשה את מלאכתם של האנטישמים, ועוד ממשיך. בקצור, הספר הזה מסוכן.
כן, הספר הזה מסוכן. אני חייב להגיד לך, אבל שמצא אני כמובן קטונתי, כן, לומר אפילו הדבר של חצי כפירה על גרשום שולם.
כן, חוקר הקבלה והיהדות הדגול.
חוקר הקבלה, באמת, מי אני לעומתו, אבל זה, ספר מבחינתו המסוכן מבחינתי, זה התקליט, והספר הזה התחלתי לכתוב. גיליתי שיש עוד צורות קיום, עוד צורות מחשבה.
אז אם אני צריכה לסכם איתך, מה זאת ספרות יהודית אמריקאית במאה ה-20 ואל תוך המאה ה-21, אוהו. כן. תן לי את זה.
לא, זה באמת, זה כן, לא, זו שאלה.
תן לי את זה בשורה אחת, כן.
זאת שאלה קשה להגיד, כי זה כל כך רחב, וזה כל כך, אני חושב שספרות יהודית צריכה להיות בסופו של דבר, בין אם אמריקאית או לא, שאלה של דרכי הסיפר. ואנשים שהדרכים שבה אתה מספר את הסיפור, ואם תשימי לב, הסופרים היהודים הגדולים, מתחילת בעצם, גם לפני, אבל מתחילת הספרות המודרנית, הספרות היהודית המודרנית התחילה ברגע שהם תהיו דמות של מספר, לא כן. עלילה. ברגע שנולד מנדלי מוכר ספרים,
נכון.
כן, התחילה הספרות היהודית המודרנית, אז עד אז רק היו ניסיונות, ואני חושב שפיליפ רוט בהחלט תוהה כל הזמן על דרכי הסיפר, על הדרך לספר סיפור, ועל הדרך לקרוא תיגר על הקהל, על קהל הקוראים.
כמובן הכל נאמר בצורה כל כך מצחיקה בספר הזה.
לא, אני ממש דומע מצחוק שאני קורא שוב ושוב ושוב, גם תלמידים, וזה אני מוצא לי, כן.
כל הפתיחה שלו, של העצירות של אבא שלו, שבה הוא אוכל את כל הדברים ומבשל כל מיני מרקחות ופירות יבשים ושום דבר לא יוצא.
כן, אבל את מבינה, זה היה כל כך קשור להוויה היהודית.
כך הוא פותח, כן. ההוויה היהודית, העצירות.
ברור.
עד היום.
עד היום. בטח, יש לנו את פסח. לא, תחשבי שבעיתונים של בפורוורץ, או בעיתונים של ספרות עברית, כן, העמודי הפרסומות היו של מנישביץ מצד אחד, כן, ואקסלקס מצד שני.
כן, המשלשל. וגם הגיבור שלך, ברומן האחרון שלך, שמו שפילפוגל, שפילפוגל, והוא כמובן הומאז' לשפילפוגל של פיליפ רוט.
באיזשהו אופן, בהחלט.
תודה רבה, הסופר מתן חרמוני.
Let's wander slowly through the fields. Slowly, slowly through the fields. I touch the leaves that touch the sky. Just you and I.
Across the land.
דור אחר כך מופיע פול אוסטר עם המבוכים הסיפוריים שלו, שבו הוא מוליך גם את גיבורה וגם אותנו הקוראים לאיזה עיבוד ספרותי. יש הרבה שוטטות והרבה תנועה בספרים של פול אוסטר, אבל למעשה הפרוזה הראשונה שהוא כתב היא הממואר בעקבות מותו של אביו, ששמו דיוקן של אדם בלתי נראה, והוא נמצא בספר המצאת הבדידות. אוסטר פרסם ספרים רבים ובסוגות שונות, אבל עד היום הממואר הזה נחשב לפסגת יצירתו וגם לטקסט שלו שאהוב עליי ביותר. אוסטר, שהתרחק מאביו גם בעקבות הגירושים של הוריו, מנסה לכתוב אחרי מותו מי היה אביו, מנסה לכתוב את זהותו, אותו אדם בלתי נראה, שאוסטר למעשה כותב אותו שוב ושוב בכל הספרים שלו. גילוי התצלומים האלה היה חשוב לי, משום שנדמו כמאשרים את נוכחותו הפיזית של אבי בעולם, כמעניקים לי את האשליה שהוא קיים עדיין. העובדה שרבות מהתמונות לא ראיתי מעולם, בייחוד את התמונות מימי צעירותו, השרתה עליי את התחושה המוזרה שאני פוגש אותו בפעם הראשונה, שחלק ממנו מתחיל להתקיים רק עכשיו. איבדתי את אבי, אבל בו בזמן גם מצאתי אותו. כל עוד אחזיק את התמונות הללו לפני עיניי, כל עוד אמשיך לעיין בהן במלוא תשומת הלב, הרי זה כאילו עודו בחיים, אף במותו. ואם לא בחיים, לפחות אינו מת, או ליתר דיוק, תלוי ועומד איכשהו, כלוא ביקום שדבר אין לו עם המוות, יקום שהמוות לעולם לא יוכל לחדור אליו. שלום לפרופסור מוקירון.
שלום רב.
קראתי עכשיו את הקטע מתוך הספר ששמו המצאת הבדידות, של פול אוסטר. זה הספר הראשון שלו, ואני קראתי קטע מתוך הממואר, דיוקן של אדם בלתי נראה, שהוא מוקדש לאביו, אביו המת של פול אוסטר, ואתה הבאת אותו לראשונה אל העברית.
נכון.
מתי קראת את הספר הזה, מוקי?
קראתי אותו, אני חושב, בשנות ה-90 המוקדמות. הוא יצא במקור ב-82 בארצות הברית.
תורגמו ספרים מאוחרים יותר שלו לעברית, ורק אחר כך בעצם, כשאתה הגעת, הבאת את הספר הזה, שאולי עד היום נחשב אצל רבים לספר החשוב והמעניין ביותר של אוסטר, אתה הבאת אותו לעברית. ותוך כדי הניסיון להתחקות אחר מי היה אביו, שהוא בשבילו מין אדם בלתי נראה, שלא ישיר אחריו עקבות, הוא חוזר חזרה למשפחת אוסטר המהגרת מאירופה, הוא מגלה שם משהו מפחיד.
מה שהוא מגלה זה שסבתו למעשה רצחה את סבו. סבו הייתה לו מאהבת צעירה יותר, הסבתא, אז אישה יחסית צעירה, אבל עם פעמים 5 ילדים, כעסה מאוד, ביום אחד היא הרתה בו במטבח, היא עמדה לדין, ובסופו של דבר היא זוכתה. אז יש כאן איזה תעלול ספרותי שיוצר איזה, כאילו שהגילוי הזה הוא חלק מהתהליך האבל הזה והכתיבה על האב שבחייו היה כל כך מנותק ונעדר. ואוסטר די מרמז את זה שכל הניתוק של, של, של אביו הוא קשור לטרגדיה המשפחתית הזאת, לישנה.
אז בואו ניקח את זה פה אל השביל היהודי של פול אוסטר.
אני לא חושב שאוסטר, הוא נראה במבט ראשון כסופר שהיית מגדירת כסופר יהודי. הוא יהודי במוצאו, הוא יהודי בזהותו. הוא מעלה נושאים יהודיים, ובמיוחד דברים שקשורים באמת להגירה ולשואה. אבל הוא לא עוסק בצורה חזיתית בנושאים יהודיים. אני חושב שזה דבר נכון. למה הוא נחשב לסופר מרכזי? אני חושב שהוא אלא, הוא נוגע ביצירה שלו בשאלות פילוסופיות וקיומיות כלליות. הוא אדם שמאוד מעסיק אותו הנושא של המקריות. מה המשמעות של האקראיות
בחיינו, כן.
כבני אדם באופן כללי, כן. זה נושא שחורד מעבר לזהות היהודית דווקא, כן. בנה עלילות לסתריו שיש בהם ממד חידתי, של פעמים נשאר חידתי גם לאחר שאנחנו גומרים לקרוא את הספר.
זאת אומרת של סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, הוא עושה את זה כל הזמן. אגב, גם בתוך הספר הזה, החלק השני שלו, ספר הזיכרון, עוסק בכתיבה שמבוססת על הקריאה שלו, על מה הוא קרא.
בשני החלקים של המצאת הבדידות, אני הרבה יותר אוהב את החלק הראשון, שעוסק בדמות של האב. הספר עם איזשהו מסר אוניברסליסטי שצומח מתוך מסורת עברית יהודית.
טוב, בכל זאת יש בתוך הספר הזה גם איזשהו היבט כמעט בלשי שהוא מנסה לתאר לנו באמת איך, האם זו צוותו רצחה או שהסב ירה בעצמו, אבל אני רוצה לקפוץ לרומן אחר שלו מאוחר יותר ששמו ליל האוב, שבו סופר בשם סידני אור קונה איזושהי מחברת, שאחר כך כנראה יהיו לה כוחות מיסטיים, ואז הוא מתחיל לכתוב בה על עורך ספרותי. כשהעורך הספרותי הזה בכלל נעלם מהבית, והוא מחזיק תו יד של סופרת שכתבה את הספר ליל האוב. הנה, פה יש לנו את הסיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. אבל פה מגיעה השואה. כי מופיע פה ספר טלפונים שאוסטר קיבל אותו, באמת, ספר טלפונים מוורשה, משנת 1937-1938. וכשאוסטר דפדף בו, הוא הבין שבעצם האנשים שם, היהודים, לא חיים. כולם עלו בלהבות. והוא מכניס אותו לתוך הרומן הזה. ליל האוב זה גם, זה גם להעלות באוב את השואה בתוך הרומן הזה.
כאילו סידני אור בהמצאה שלו לוקח את הסוכן הספרותי שלו, באוון, וגם הוא פתאום מגלה שחייו עם אשתו הם לא החיים שהוא רצה, והוא מחליט להיעלם פתאום. הוא עולה על המטוס הראשון ומגיע לעיר שדה בגודל בינוני בארצות הברית, לקנזס סיטי, ושם הוא פוגש נהג מונית שחור, והוא בסופו של דבר מגיע אליו לביתו. מסתבר שהאיש השחור הזה, האיש הקשיש, הספיק להיות בסוף מלחמת העולם השנייה, חייל בצבא ארצות הברית, היה ממשחררי מחנה דכאו,
כן.
ומה שהוא ראה שם, טלטל אותו כל כך, שהוא החליט שצריך להקים איזה גלעד לזכרם של כל האנשים שנספו. והוא מחליט לעשות את זה דרך איסוף של ספרי טלפונים ישנים, שבהם מופיעה הרשימה האינסופית הזאת של שמות בכל מקום, של אנשים שחלקם הגדול כבר אינם. זה המצאה באמת אוסטרית טיפוסית, שאדם שחור שנחשף לאיזה עוול, שהוא לא עוול כלפי הזהות שלו,
כלפי הקהילה שלו, כן.
אלא עוול אוניברסלי, מחליט לה באופן פרטי לעשות משהו, כן, כדי להנציח.
החדר הזה מכיל את העולם,
עכשיו,
או לפחות חלק ממנו, אני קוראת מהספר, השמות של החיים והשל המתים. הלשכה לשימור היסטורי היא גלעד לזיכרון, אבל גם מקדש להווה. כשאני מכנס את שני הדברים האלה יחד במקום אחד, אני מוכיח לעצמי שהאנושות לא תמה. ראיתי את קץ כל הדברים. ירדתי לקרביים של הגיהנום וראיתי את הקץ. כשאתה חוזר ממסע כזה, חלק ממך יהיה מת לתמיד, ולא משנה כמה זמן תמשיך לחיות.
כמובן שהסיטואציה הזאת, איפה הוא שומר את הארכיון הזה שהוא בנה? במה שהיה פעם מקלט אטומי, בשנות ה-50 הייתה הפסיכוזה הזאת של מקלטים גרעינים. וזה מקום אטום שבסופו של דבר באו ימצא קלו שם, וסידני או אוסטר לא יחלצו אותו משם, הוא נשאר תקוע שם כאילו in media stress ללא פתרון. אבל המקום הזה שאיכשהו הקטן, התת-קרקעי שמחיל את כל העולם, את הזכרת קודם את בורחס, ומיד נזכיר את הסיפור החשוב של בורחס האלף, ששם יש בית שיש בו נקודה אחת שמחילה את העולם כולו.
אז אנחנו נעזוב את אוסטר עם המבוכים והחידות שלו, ונקפוץ ממנו לדור הבא, מייקל שייבון. הוא סופר בשנות ה-50 לחייו, לצורך העניין כבר הדור רביעי, אם דיברנו על תחילת המאה ה-19, אצלו יש הרבה יהדות וגם ישראל בתוך הספרים. אחד הספרים שאתה אומר שהכי אהבת לתרגם הוא הספר איגוד השוטרים האידים. רומן מדע בדיוני כזה, בלשי. מייקל שייבון קודם כבר פרסם את הספר על ההרפתקאות של קבליר וקליי, על הקומיקס שאותו המציאו גם כן מהגרים יהודים, שניסו להמציא לעצמם איזה שהם גיבורים יהודים, ולא רק שנראה חלושס מהשטייטל, אז פה יש בלשים. בלשים אמריקאים יהודים עשויים ללוחת, ביניהם גם בלשית אחת, אין מדינת ישראל, אנחנו הפסדנו במלחמת העצמאות, והושיבו את שארית הפליטה מאירופה, וגם את מי שברח ממה שהיה אמור להיות ישראל, מפלסטינה, באיזשהו מחוז כפו באלסקה, ארצות הברית נתנה לנו לשבת שם לכמה שנים, מחוז סיטקה, ככה קוראים לה מין אוטונומיה יהודית הזאת, ושם יש גם כן קהילה חרדית, ומאפיה, זאת אומרת, ממש כל מיני דברים שאתה יכול גם לראות בברוקלין וגם פה בישראל. שייבון לקח את הכל לשם, אבל למין מחוז בדיוני כזה שלא קיים.
אז קודם כל, הז'אנר הוא לא בדיוק מדע בדיוני, אלא היסטוריה חלופית.
היסטוריה חלופית, נכון.
היסטוריה חלופית. הוא בנה שם עולם שלם, על כל פרטיו, עם האתרים, עם המקומות שלו, העירוניים ואחרים.
מלון זמנהוף ברחוב מקס נורדאו. כן, כל השמות כאילו שאתה מהלך בישראל.
וכו' וכו'. עם הבר שנקרא וורשט, עם בעלת הבית הנרגנת, הגברת קלושינר וכן הלאה. כל דמות שם היא באמת כמו איזה מין יעלום קטן. זה כמעט כמו שקוראים רומן של דיקנס, ובכל פרק מופיע איזה דמות חדשה וקצת מוזרה. ודרך אגב, גם אוסטר היה לו תמיד איזה מין פלירט עם הז'אנר של הבלש האמריקאי הקשוח. אני נרגשתי ממש כאילו שאני אסיר תודה לשייבון, שהוא אפשר לי לכתוב בעברית את כל המילים במשפטים האלה שהוא המציא. אני חושב שהשפה שם עובדת בצורה יוצאת מהכלל.
כן, צריך להיות, יש פה הרבה יידיש בתוך
יש פה הרבה יידיש, והדבר המעניין הוא שהיידיש לא יושבת בתוך האנגלית האמריקאית באותה צורה שיושבת בתוך העברית. אני הייתי צריך לעשות כל מיני מהלכים קטנים כדי להתאים את זה.
אבל יש פה הרבה עיסוק ביהדות, ואגב, מה שאמרתי קודם, שלקחת כל מיני סצנות אקטואליות מישראל, פה אנחנו נחשבים לכובשים של האדמות הפלסטיניות, שם אנחנו הכובשים של האדמות האינדיאניות. זאת אומרת, איך שלא יהיה, יש פה ביקורת. וגם הרבה דברים שקשורים ליהדות. הוא אומר, פה צריך לחשוב על יהודים, חושב לנצמן, כדי להסביר את תפוצתו הרחבה ואת עמידותו של הגזע, יהודים שנוחתים על הרגליים, קמים ומתחילים לרוץ, מתגברים על כל התהפוכות ומוציאים את המיטב ממה שמזדמן, ממצרים ועד בבל, מפלח מינסק ועד מחוז סיטקה, שיטתיים, מאורגנים, מתמידים, בעלי תושייה, מוכנים, ברקו צדק, בינה זאת אשתו לשעבר, תשגשג בכל מטה משטרה בעולם. בינה זאת, אשתו לשעבר הופכת להיות המפקדת שלו, גם נחמד שיש פה אישה יהודיה מפקדת משטרה, ומנסים לחקור רצח של בן של אחד ה רבנים החשובים.
של מי שמתברר.
שמתברר,
איזה,
כן.
אדמור של איזה קט חסידי.
כן. כן. ואולי גם לא ברור מה הנטיות המיניות שלו, אולי הוא הומוסקסואל, ואז בכלל רחמנה ליצלן. יש פה, דרך המחוז סיטקה הזה, יש פה, הוא סוגר חשבונות עם היהודים בברוקלין ועם היהודים פה בישראל.
הדמויות של השוטרים כאן, של לנצמן ובינה ושל
ברקו.
הדודן החצי אינדיאני, ברקו שמץ, הם, הייתי אומר, הם דמויות של מין ישראלים, מה שהיום מכונה באיזה סוג של איבה, ישראל הראשונה. זה האנשים האלה המעשיים של עוד בית ועוד עז, עם ערכים אוניברסליים של, של, של צדק ושל הגינות. והם מנסים לעשות את עבודתם בתנאים בלתי אפשריים, כאשר הקיום היהודי במקום הזה, יש כבר מטרופולין יהודית שיש לו כ-3 מיליון תושבים, כן, באחור הזה, שהחזקה שלהם על פיסת האדמה שנתנו להם עומדת להסתיים, והממשל האמריקאי עומד לסלק אותה משם. אז בתוך המצב הזה, האנשים האלה שמחזיקים עדיין איך לקרוא לזה, באידיאלים, באיזה תורת חיים פשוטה של הגינות וצדק, הם נדחקים לאיזה מקום די בלתי אפשרי.
הבלשים, או מאיר לנצמן הגיבור שמחפש את הצדק.
וגם בינה יחד איתו.
וגם בינה יחד איתו, וגם פה יש קאט של איזה נאמני הר הבית שמתכננים פיגוע. מה נאמר על שייבון בעידן שלנו, שאנחנו ככה קצת יותר סובלנים אולי לדברים הללו? כי יש פה גם הרבה הומור הרי בספר הזה.
ספר מלא, הומור ואירוניה, הוא מלא אהבה לזהות יהודית. הוא גם רואה את הגיוון ואת השונות שקיימים בתוך הזהות היהודית, ואת הבעייתיות של זה. זה ברור, גם כלפי הקאט החסידית הזאת, שהיא בעצם קאט קרימינלית, הוא לא מתייחס לזה פשוט באיבה או בביקורת ללא נוצרים. יש הרבה חיבה, במיוחד הדמות של הרבנית, של אמו של הבחור הנעלם, כן, הנרצח, ואחרים. יש שם תככים, יש שם אנשים רעים, אפשר לומר, אבל כן. זאת לא פסילה גורפת, ממש לא. אני חושב ששיימון הוא, העמדה שלו מצד אחד ברורה, מצד שני הוא בהחלט כתב כאן, יצר כאן עולם שמכיל, הוא מכיל אפשרויות שונות של קיום יהודי.
בוקר אור, אני אפסיק איתך את השיחה כאן, אבל אני לא נפרדת ממך, כי אנחנו נחזור לדבר על עוד ספר שתרגמת, שכתבה אותו הסופרת והמשוררת גרייס פיילי. אני אתחיל עם השירה שלה, ואחר כך אני חוזרת אליך לדבר על גרייס פיילי והסיפורים שלה.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
היום בתוכנית מיוחדת על חמישה סופרים אמריקאים יהודים. פיליפ רוט, גרייס פיילי, פול אוסטר, מייקל שייבון ונתן אנגלנדר. גרייס פיילי, הסופרת והמשוררת, נולדה עשור לפני פיליפ רוט. היא הייתה פעילה פוליטית למען נשים, למען זכויות אדם ונגד מלחמות. היא הסתובבה באזורים מוכי מלחמה ודיקטטורה, והיא פגשה בסבלם של אחרים וראתה את חובתה כמי שהיא בת לעם שורד שואה, וכאישה כותבת לפעול למען מיגור הסבל הזה. והדברים מופיעים בסיפורים ובשירים שלה. יום נקם ושילם. איני יכולה לחשוב רק על ירושלים. מחשבותיי נודדות לכאן ולכאן כמו בראשו של שוטה. בלי להרגיש הן סובבות בכל עיר שפרוסה באותו יום מעבר לחלוני. בדמשק, בספריות בבל, או בחמשת הרובעים של ביתנו האהוב ניו יורק שמחוץ לתחום השבט. מה יקרה כשאלוהים ביום נקם ושילם שלא ימצאני? שלום למתרגמת אסתר דותן.
שלום לך.
ואני קראתי מתוך הספר, ספר השירים של גרייס פיילי, איש שרק לחלב, ואת תרגמת את השירה שלה, זה יצא בהוצאת פתאום. אסתר, מה משך אותך בשירים של גרייס פיילי?
כמו בסיפורים, גם בשירים שלה, היא מאוד חדה, היא מאוד מסתכלת על העולם, היא לא מצטמצמת באגוצנטריות שלה, והיא אמרה פעם דבר מאוד מעניין שאולי אני אקרא את המשפט הזה. כתיבת שירה שהייתה אז בשבילי לומר מה אני מרגישה בעניין זה או אחר, לא עזרה לי להבין את העולם שאני חיה בו. ניסיתי הגדרה. ואני חושבת שהיא נעשית פחות ופחות מדויקת ככל שהשירה שלי מתקרבת אל העולם. השירה הייתה לי דרך לדבר אל העולם, אבל הפרוזה הייתה דרך לאפשר לעולם לדבר אליי. פה היא בעצם מדברת על מטמורפוזה שקרתה בשירה שלה, שאם בתחילת הדרך היא התרכזה ברגשות שלה, לאט לאט, כמו בפרוזה שלה, גם השירה שלה נתנה לעולם להתקרב אליה ולהתבונן בו.
פתחתי את השיחה שלנו בשיר שיש בו כמובן יחס ליהדות.
נכון.
והיא הייתה אישה מאוד סוציאליסטית, ניסתה גם לעשות באמת עבודה אוניברסלית וגם נלחמה והגיעה לארצות שבהן היו מלחמות או הפרת זכויות אדם, אם זה בדרום אמריקה, אם זה מלחמת וייטנאם.
נכון.
ובכל זאת, פה ושם את מוצאת את היהדות בתוך השירה שלה גם כן, כמו בשיר שקראתי.
האמת היא שהיהדות והברונקס ששם היא נולדה, ולואר מנהטן, לשם ההורים שלה הגיעו ב-1900, ולאחר שהם ברחו מהצאר באוקראינה, היהדות היא צצה כל הזמן. ובכל מיני צורות. היא הייתה חילונית,
כן.
היא לא הייתה ציונית, אבל השייכות שלה אל היהדות היא מאוד מאוד חזקה, והיא בעצם חיה בבת אחת מילדות שלוש שפות, את הרוסית, את היידיש, היהודיות, ואת האמריקאית.
אני אבקש ממך לקרוא את השיר דו שיח בקרן רחוב.
אפרופו יהודיות, אז גם פה יהודיות, אז יש לנו פה יהודיות. דו שיח בקרן רחוב. תודה לגברות היהודיות הקשישות, אף שבניהן מתנאים בבתים, בהם פיקחים ובוגרי קולג' הן לוקחות את העלונים שלנו. לעתים הן אומרות, פישרי, מה אתם זוממים? אל תתרגשו מדי, היטלר מת, איפה מפעלי היזע? ותשובתנו, גברות, שכחתן את וייטנאם? לא אדבר על ישראל, הבטנה בערך 80 מעלות הצידה וראינה מספר מפעלי יזע שלא להזכיר את הכבשן האימפריאליסטי, את האומה האפריקאית ותשובתן כמובן, או כן, כרגיל כבר שמענו את זה, ברור, אוי ומללים, מתים, 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 ילדה טיפשה תקשיבי, לעולם לא תצליחי להפסיק את ההרג הממית, על כן השבנו בחמש מילים בלבד. אם כן, איך אתן בחיים? אוה, פה גדול, אבל את צודקת. אסור לנטוש את הספינה כל זמן שיש כוח. אולי בסופו של דבר לא יהיה העולם הרס מוחלט.
אז פה היא מערבבת את היהדות שלה ביחד עם אימפריאליזם שהיא נלחמת נגדו, והיא אומרת שגם לנו, דווקא ליהודים ששרדו, יש אחריות אולי גדולה יותר.
נכון.
נגד, ללחום נגד האימפריאליזם.
נכון, היא יוצאת מאוד אפילו בסרקזם חזק נגד האדישות, האדישות של, של היהודים שהגיעו לאמריקה והתמקמו היטב, ובניהם מתנאים בבתים ובוגרי קולג' וכו'. אבל הם אדישים למה שקורה בעולם. אם כי הסוף של השיר מתפתחת בו איזה... איזה תקשורת, איזה, נוצר איזה פתח בין הצעירים והצעירה שמדברת בקרן הרחוב לבין היהודיות הקשישות שאוהילו בטובן לקחת את העלונים שלהן.
כן, אבל זה מעניין שבעצם הדור, בעצם השורד אולי הוא זה שצריך להיות מודע ולא אדיש, ובעצם דווקא הדור הצעיר יותר,
נכון.
הנכדים... הם אלה שמחזירים אותם בחזרה אולי לצו המצפוני, המוסרי, שאמור להיות להם.
נכון.
אלה שלא עברו את השואה.
נכון. המתח בין דורי קיים אצלה
כן.
מאוד שירים.
לסיום אולי באמת נלך לדרום אמריקה לשיר מאוד יפה ששמו סן סלוודור.
כן.
שתיים, יש לה שניים. שבו היא באמת חוזרת וכותבת גם על אימהות, ופה היא מדברת על המשטר הדיקטטורי בדרום אמריקה, כשפשוט נכון. ילדים נעלמו לאימהות שלהם.
נכון, והפמיניזם שלה זה מאוד חשוב להדגיש את זה. הוא לא סקטוריאלי.
כן.
הורש לו, הוא לא שיח זהותני שכל כך רווח היום. המבט שלה רחב מאוד לכל מי שהוא לא בצד של הכוח. וכן, היא הייתה בדרום אמריקה ונתנה למי שהיא פגשה, את האנשים שהיא פגשה אותן, לדבר, לספר. יש לה, היא בכלל משתמשת במילה רכילות, לא במובן שאנחנו מתייחסים אליה, למילה בקטנוניות, אלא הצורך לספר, לספר את האמת, את מה שלא רואים.
גרייס פייל.
בדור שתיים. ואז אישה אחת דיברה, אני רוצה לספר לך, היא אמרה, על בני, זה מה שקרה. שמעתי צעקה, אמא, אמא, תשאירי את הדלת סגורה. צעקה, קול רם של בני, צעקתו זינקה לתוך בטני, קולו רתח שם ורתח עד אשר מים חמים שטפו את ירחי. שבוע אחר כך עמדתי ליד התנור והכנתי תורטייה. שמעתי, מה? את קולו של בני השני. אמא, תפני מהר את הגב לדלת, תפני את הגב לחלון. באחד מימי השבוע השלישי, בני השלישי קרא לי, או אמא, מערי, בבקשה, הושיטי את צינרך, הם גונבים את עיניי. ואז בשבוע הרביעי, בני הרביעי, לא, לא, זה היה בוקר, הוא עמד בפתח, הוא נלקח ישר משם מול עיניי, התעללו בחלקי גופו של בני, את שומעת, את מבינה את הסיפור הזה? היה ילד אחד, בן אחד, כמו למעריה, היה לי רק בן אחד.
ובעצם הבן אחד הזה, זה, שוב, זה המשל האוניברסליסטי שהיא רוצה לומר, דרך השיר הזה,
כן.
לדבר על, על כל העולם, על האלימות,
על האלימות
בכל העולם.
אבל גם קונקרטית, השיר הזה, כמו גם כשהיא הייתה בהנוי ובניקרגו ובמקומות שונים, נותנת לאנשים ספציפיים לדבר, וזה מעין שירי עדות.
וזאת האחריות שלה, זאת האחריות החברה לאפשר למשורר, משוררת להיות משורר, משוררת, זאת אחריות המשורר, משוררת להיות אישה ולכתוב ולומר את הדברים, גם זה היא אומרת בשיר אחריות. תודה רבה לך, המתרגמת אסתר דותן.
תודה גם לך.
Beginning, mind games to all the animals. saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago.
עכשיו אני חוזרת למתרגם פרופסור מוקירון ולקובץ הסיפורים של גרייס פיילי שהוא הביא לעברית, הפרעותיו הקטנות של האדם, ובו היא כותבת הרבה על משפחות, ביניהם גם משפחות יהודיות כמובן, וגם על המעמדן של הנשים כאישה שמפרסמת בשנות ה-50, ה-60, כותבת בתוך השנים של התנועה לזכויות הנשים, שפעם כל מה שציפו מהן זה רק להתחתן, וגרייס פיילי בועטת בזה בהקשר פמיניסטי בכלל ובהקשר יהודי בפרט. אבל דבר ראשון, מוקי, אולי הסבר קצר מדוע פיילי לא זכתה למעמד של הסופרים הגברים שאנחנו מדברים עליהם כאן בתוכנית.
גרייס פיילי היא לא הטילה צל חיפותי כל כך גדול, מפני שהיא הקבילה את עצמה לז'אנרים הקצרים האלה, יותר מזדמנים של הסיפור הקצר והשיר. ובין השאר, היא אמרה, החיים שלי היו חיים של אדם מעורב פוליטית, אבל גם חיים של אומן. זאת אומרת, היא הזנה בין שני הדברים האלה. זה לא מישהו שבזמנו החופשי הביע דעתו על ענייני העולם, אלא מישהו שעסק את זה באופן מעשי, כמו שאמרתי, נעצרה בשעתו, כשהפגינה נגד הגרעין על המדשאה של הבית הלבן. גררו אותה משם עם השלט על החזה שלה, יש לה תמונה מאוד מפורסמת שרואים אותה.
ושמו אותה בכלא.
כן, וזה נכון, היא מציגה את הנשים האלה שרוצות להתחתן, אבל זה הנשים מהדור הקודם, הנשים הצעירות שלה. הן לא מסתדרות כבר עם האילוץ המוסדי הזה. והיא בפירוש נותנת פתחון פה לאנשים האלה בעולם של דברים. יש את הסיפור המפורסם מאוד,
מגדלי הבנים המשומשים.
מגדלי הבנים המשומשים, כן. שבו הגבר הנוכחי שלה והבעל לשעבר שלה נפגשים, ואנחנו רואים איפה היא נמצאת בעולם שלהם.
כן, אבל גם אם אפשר לצטט משם, היא אומרת בין היתר, אני מתנגדת לישראל מסיבות טכניות. אני מאוכזבת מאוד מההחלטה שלהם להיות מדינה דווקא בימי חיי. אני מאמינה בתפוצה. אחרי הכל, הם העם הנבחר. זה מה שהם באמת. אבל ברגע שכולם מצטופפים בפינה אחת קטנה של מדבר, הם כמו כולם. צרפתים, איטלקים, אומות שקיימות בזמן. ליהודים יש רק תקווה אחת, להישאר שריד במרתף המדיניות העולמית. ואני מדלגת פה, אני מנסה רק לומר שהם לא נועדו לגיאוגרפיות, אלא להיסטוריה.
טוב, זה השקפה דיאספורית.
כן.
וגייס הולכת אפילו יותר רחוק, הייתי אומר, מאוסטר ומשבון, והכיוון האוניברסליסטי הזה. האדם מכללותו חשוב לה יותר מהאדם כיהודי. מצד שני, היא כולה נעוצה בתוך תרבות יהודית.
וגם היא פה יודעת לצחוק, למשל באחד הסיפורים יש ילדה מבית יהודי עם קול נפלא, ואז מזמינים אותה להשתתף בהצגת חג המולד של בית הספר, והאימא אומרת לאבא שלה, תעשה משהו, ואז הוא אומר לה, את באמריקה, קלרה, רצית לבוא הנה, בפלסטינה הערבים היו אוכלים אותך בלי מלח, באירופה היה לך פוגרומים, ארגנטינה מלאה אינדיאנים, פה יש לך חג מולד, בדיחה לא רואה, אה? זהו. אז תסתפקי בזה, רק חג מולד יש לך פה. והילדה הולכת ומשתתפת באותה הצגת חג מולד.
לא, היא הכוכבת של ההצגה.
כן, נכון. הילדה היהודיה היא הכוכבת של ההצגה, ויודעת יותר טוב את כל המזמורים מכל הילדים הנוצרים.
הנוצרים, ברור. והילדה אומרת בסוף, אני הייתי מאושרת, נרדמתי בבת אחת, לפני כן התפללתי בעד כולם, משפחתי המדברת, דודמים נידחים, עוברים ושבים, וכל הנוצרים הגלמודים. ידעתי שישמעו לי, הקול שלי היה בהחלט חזק. המסר כאן הוא, צריך להרים קול.
צריך להרים קול, זה בדיוק מתאים לימים שלנו, לפתוח שערי שמיים, הימים הנוראים. תודה לך, פרופסור מוקי רון, המתרגם של כל כך הרבה סופרים וסופרות יהודים אמריקאים לעברית. תודה.
שמחתי לדבר איתך, ענת.
ונחתום את החמישייה עם עוד אחד מסופרי הדור הצעיר, הדור הנוכחי, שכותב בארצות הברית, הסופר נתן אנגלנדר, שכותב על יהודים באופן טרגי, קומי, בסיפוריו הקצרים, על דמויות השטייטל שעבר לברוקלין, וגם על יהודים שעלו על רכבת של קרקס וכך ניצלו ממחנה ההשמדה. את קובץ הסיפורים שלו, גלגול בפארק אבניו, הוא פותח בסיפור שמבוסס על עובדות היסטוריות, הוצאה להורג של סופרים יהודים ברוסיה של סטלין. הסופר היהודי הצעיר כותב על יהודים שנרצחו כי היו אנשים כותבים. זאת נקודת הפתיחה שלו. פינג, ככה זה בא, כמו נקישת סכין בחוס. צ'רלס לוגר ידע, כפי שידע כל דבר שבעולם, שיש האידישן נשמה שמתפקדת אצלו בפנים. הוא לא היה אדם שקשר שיחה עם נהגי מוניות, אבל דבר שכזה ראה חובה לעצמו לחלוק עם מישהו. סיפור ניו יורקי ממדרגה ראשונה, כמו אישה שקראה ללדת במעלית, או מוכר נקניקיות שביצע ניתוח לב פתוח בעזרת עולר ועת כדורי. כלום לא הייתה גם זו לידה מחדש? משהו זה היה, בכך היה בטוח. לכן רחן לפנים מן המושב האחורי, הרים אגרוב והקיש על המחיצה. הנהג הביט בו במראה. יהודי, אמר צ'רלס, יהודי, כאן מאחור. שלום לבמאית התיאטרון רוני ברודצקי.
שלום.
זה היה קטע מהסיפור גלגול בפארק אבניו, שהוא סיפור בתוך קובץ הסיפורים של נתן אנגלנדר, שגם הקובץ הסיפורים עצמו נקרא גלגול בפארק אבניו. האמת היא שהוא מתחיל דווקא עם יהודים ברוסיה, בתקופה של סטלין, כשסטלין באמת מורה להוציא להורג סופרים ומשוררים חשובים, ונתן אנגלנדר חוזר לאותה תקופה וכותב מין סיפור חצי אמיתי חצי בדיוני על אותה הוצאה להורג, וגם חוזר אחר כך לאיזה חבורת חלם שעולה בטעות על קרון של אנשי קרקס, וכך אולי מעכבת את המשלוח שלה למחנה השמדה. אבל את בוחרת את הגיבורים הברוקלינים שלו להצגה שלך, ששמה נכון. קרקס של יהודים, ומבוססת כן. על הסיפורים של אנגלנדר.
נכון.
איך הגיע הספר הזה? מתי קראת בו פעם ראשונה?
יש לי חברה שאנחנו קבוע מחליפות ספרים, ושתינו חובבות ספרי יהודים. אז היא שלחבתי לספר הזה, ואני הרגשתי שהגיע אליי אוצר, כי אני מאוד אוהבת את שלום הלחם, אני, כמובן, ואת בשבי זינגר, ואת כל סיפור השטטל, אבל נתן אנגלנדר נותן שם טוויסט כל כך מופרע לסיפורי היהודים האלה, שאני פשוט התאהבתי. אני חושבת שזה הספר הכי מוצלח שלו.
אז את באמת לוקחת כמה דמויות מהשטטל הברוקליני, ואחת מהן היא גיטה, שהייתה נשואה 18 שנה, ועכשיו 18 שנה מחכה לגט, והאישה שמוציאה לה שערות ומנסה, כך בעצם נפתחת ההצגה שאת עשית. מנסה נכון. ככה לשדל אותה שאם אין גט, והיא רוצה איכשהו בכל זאת את שארית חייה לחיות, אולי תארגן לו איזה רצח קטן שיראה כמו תאונה. ככה את פותחת, זאת אומרת, את עורכת את הסיפורים שלו ופותחת אותם בכלל בשידול לרצח.
נו מה, לא הגיוני לפתוח ככה את ההשגה. תראי, זה ממש, זה קומדיה שחורה, והדמויות שם עולות על כל מציאות, גם הקוסמטיקאית שרוצה קצת אקשן בחיים, וגם גיטה פתאום באיזו התעוררות, מה שלא היה לה כל כך הרבה שנים. 18 שנים הייתה לחודה בניסויים ומוללים, 18 שנים היא רק ממתינה, ועכשיו פתאום היא עושה מעשה, היא עושה את המעשה הכי מופרע שאפשר להעלות על הדעת, והיא חיה. כן. ובזה היא מממשת את עצמה.
אנחנו מדברים על הפייק הריון. כשהיא שולחת כל מיני רבנים שליחים לבעל שלה לבקש להתחנן על הגט, והוא פשוט לא מסכים, אז היא מזייפת הריון, שאולי זה כן. ישכנע אותו. כי ככה אישה נועפת, וגם זה הוא לא מסכים. אבל יש סיפור, היא מספרת סיפור וכולם מסתובבים סביבה.
בדיוק, כאן זה שאלה, צריך לשאול מה דמותו של ברל, האם הוא מאמין להיריון או לא מאמין להיריון.
אבל בתוך הסיפור הזה, שהוא גם רלוונטי לכל הספר, ורלוונטי לעבודה של לעקור שערות, בסוף גיטה אומרת, אפשר לספר את כל הסיפורים, אבל אי אפשר לעקור את השורשים. וזה משהו שאנגלנדר בכלל אומר לנו דרך הסיפורים שלו, כסופר יהודי צעיר יחסית בשנות ה-40-50 לחייו. אי אפשר לעקור את השורשים, גם לא מהכתיבה שלי.
תראי, זה גם מה שאני גורם לי להתחבר לטקסטים האלה. אני בן אדם מאוד מאוד חילוני.
כן.
ממש, הקשר שלי ליהדות הוא בעצם קשר ספרותי, תרבותי. וכאן אני מרגישה שלא משנה כמה גלגולים המשפחה שלי עשתה בחילוניותה, עדיין יש לי שורשים מסוימים שאני לא יכולה להתנקר, ויש לי תחושת שייכות שאני לא יכולה להתנתק ממנה. ובגלל זה, גם הדמויות האלה, החרדים האלה שחיים בניו יורק, הם רלוונטיים מאוד כלפיי, והדילמות שלהם רלוונטיות כלפיי.
וגם הנושא הנשי שבאמת מאוד מאוד מודגש פה בתוך הספר של הסופר הגבר, ויש כאן סיפור ששמו פאה נוכרית, ובו רוחמה שעושה פאות לאחרות, כל הזמן משתוקקת להיות אישה יפה. היא הולכת בהחווה אל העיר, ככה יוצאת מהשכונה וקונה כל מיני מגזינים לחפש את הפרסומות של הנשים שמבדרות ככה את השיער, פרסומות לשמפו. ויום אחד היא רואה שם את אחד ממחורי העיתונים, שהוא ככה מלא טלטלים, ממש מכריחה אותו למכור לה את השיער שלו, וממנה היא תעשה לעצמה את הפאה המושלמת ותחזיר את היופי שלה.
אני, שאני קראתי את הסיפורים האלה, אני הרגשתי שחלק ממה שיפה זה שלא מוטל שם, אין שם ביקורת או איזושהי שיפוטיות על החברה החרדית ומנהגיה. זאת אומרת, זה בכלל לא נושא מבחינתי. זה אני מקבלת. האנשים האלה חיים בצורה כזאת. אבל בתוך הצורה הזאת יש לך את האופציה לחלום, לממש את עצמך. וזה מרגש אותי, כי לכל אחת, לכל אישה רוצה להיות יפה. כל אישה לא רוצה, מתקשה עם ההזדקנות שלה. זה משנה איפה את חיה, זה משנה כמה החיים שלך דתיים או לא דתיים. לא.
חיים זה גם המיניות, וכששלומי בעלה לא תמיד ממלאת מצוות עונתה, כמו שנקרא, אז לילה אחד היא מסתובבת על צידה, היא מכניסה יד בין ירחיה, לוחצת עליה בידה השנייה, מהדקת את ירחיה זו אל זו ומתנדנדת. גם את זה את מציגה על הבמה שלך. את רוב המחשבות הקשורות לשלומי ולכעס ולחצאית שבארון היא שוכחת ומתמקדת בשליח של המקולת, עליו היא מפנטזת, ובנהגי המוניות המצולמים במודעה ובאצבעות שבשערה. היא לבדה עם מחשבותיה מתנדנדת. שלומי מדליק את האור שלו ומטלטלת כתפה. רוחי, את הבטחת. לא הבטחתי. בכל מקרה זה חייב להיפסק, זאת אוהבה. איפה זה כתוב? לגבר כן. לאישה, שהרי לא משחיתה שום זרע, לא כתוב. שאסור לה לאונן. וגם בזה את מתעסקת, ואנגלנדר מתעסק. שוב, בכל התשוקות, בכל מה שאסור לדבר עליו.
כן.
את חושפת את הגופניות, את מאוד מדגישה את זה בסיפורים שבחרת מהספר שלו.
נכון.
את הגוף.
הגופניות, אני מבחינתי, זה הסיפור. זה אישה שנלחמת להשיב לעצמה את נשיותה. וזה מה שכל כך חזק בה, והיא עושה את זה בתוך חברה מאוד שמרנית שבכלל לא מדברת על הדבר הזה.
איך כן, את תופסת נכון. את הכתיבה היהודית של נתן אנגלנדר, שמתחיל באמת מהוצאה להורג של סופרים יהודים אי שם במשטר סטלין ומגיע אל תוך ברוקלין, ואחר כך גם אל פיגוע בירושלים שהוא היה בו, זאת אומרת הוא היה נכון. ליד הפיגוע. איך את תופסת את הספקטרום היהודי שלו כסופר?
אני חושבת שהוא עושה משהו מאוד רלוונטי. זאת אומרת, הוא בעצם ממשיך דרכם של באמת סיפורי השטטל. הוא כותב על השטטל היהודי, ואני חושבת שזה פשוט, זה מה שאני כל כך אוהבת, שזה מצד אחד נשען על כל המסורות וסיפורים וזה. מצד שני, יש פה טוויסט. יש פה אישה שמסתכלת על ז'ורנלים, ומעוניינת ללבוש את הפאה הכי יוקרתית. זאת אומרת, אני לא אמצא כזה סיפור את שלום עליכם.
כן.
במובן הזה זה ממש כאילו מוצלח. ובאמת, זה דמויות אנשים, גם מה שהיה בסיפורים וגם מה שלקחתי לעצמי חופש להרחיב בתוך הטקסט, יחד עם דניאל קון לוי, יש להן איזו דומיננטיות יותר עכשווית, פשוט.
מדוע קראת לזה קרקס של יהודים? שזה מאזכר את הסיפור על אותם יהודים שעולים בטעות במקום לרכבת של המשלוח לרכבת נכון, של, של לוליינים.
זה אחד הספרים הכי יפים ביניי בקורת.
כן, מצמררים ויפים. ושם הם מתחפשים ללוליינים כדי שלא יתפסו אותם והם ינצלו.
כן, נכון, ובעצם בסוף הם ניצלים בזה שהם נראים הקרקס הכי עלוב בעולם,
כן.
קרקס של יהודים. אז כמובן שזה רפרנס לזה, וגם יש לי זיכרון שטיילתי בהודו, אז בפושקר, זה מקום מאוד צבעוני, אנשים הכי צבעוניים בעולם, ההודים מתלבשים בצורה מאוד צבעונית, עבר שם פתאום שליח חב"ד. והמוכר בחנות שהייתי בה שאל אותי, מי זה האיש הזה? זה קוסם? ואני זוכרת את הנקודת מבט ההודית הזאת, מסתכל על מישהו שנראה כל כך זר בעיניו, וזה נראה לו פשוט כמו חלק מקרקס, אז הזיכרון של הסיפור הזה, יחד עם הסיפור של הלוליינים, זה מה שהביא את ההשראה על השם.
וזה מה שמציל אותם, הגרמנים מסתכלים עליהם וצוחקים שלומיאלים כמו יהודים, כמה הם חושבים על הלוליינים האלה, כי הם באמת לא מקצוענים. כן. והם צוחקים ואומרים, תמשיכו עוד מהבלט היהודי הזה, וזה מה שמציל אותם.
נכון.
שם לא חיכו להם הצלפים, כמו לידיים המושטות אל מחוץ לגטו, ולא כלבים כמו לידיים המושטות מבין החרכים שברצפתם של הקרונות, וגם מלאכים לא חיכו להם, כמו לידיים המושטות מן הערובות אל שמיים לוטים בענני ערפל. רוני ברודצקי, במאית התיאטרון, עם ההצגה שלך קרקס של יהודים שמבוססת על הסיפורים של נתן אנגלנדר בקובץ הסיפורים, גלגול בפארק אבניו. תודה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
ועד כאן השיחות על 5 סופרים יהודים אמריקאים באולפן ענת שרון בלייס. כל התוכניות של 1+5 תמיד זמינות לכם בדף ההסקטים שלנו של כאן תרבות, של תאגיד השידור, ועוד פרטים על התוכניות שלי תמיד בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לכולנו שנה טובה. חתימה טובה, שבת שלום ולהתראות. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've gone to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is red.